טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. הפסוק הזה, כמה שהוא פשוט, כבר הזכרתי את זה, כמה שהפסוק הוא קצר יותר, הוא עמוק יותר, וצריך לחדור פנימה, וזה מצריך את מירב הכישורים והנכונות שלנו. המדרש אומר, אני מתחיל בשלב הראשון, המדרש אומר, מי זה טובים השניים, על מי זה נאמר? משה ואהרון. עוד מעט נגיע גם כן לבעל והאישה, ונגיע לעוד כמה דברים מעניינים, אבל קודם כל, משה ואהרון הם בחינת טובים השניים. טובים השניים מן האחד. מה זה מן האחד? שכל אחד בפני עצמו לא היה מושלם ב-100%. ברמה של הספירות, משה נקרא ספירת החוכמה, וזה פשוט, התורה הקדושה ניתנה על ידו. אהרון נקרא ספירת הבינה. אם אני הייתי רוצה לצייר את זה ככה בצורה נעימה, מי היה בעל הפנים חמורות הסבר לעם ישראל עם האצבע נו נו נו? משה. ומי היה האמא הרחמנייה שתמיד ככה מפייס ומעודד וזה? זה היה אהרון. אז יש לנו את משה ויש לנו את אהרון, שזה הם בחינת אבא ואמא. דבר אל בני ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, ויצווהם אל בני ישראל. מה זה ויצווהם? יש פרשה שקשורה לחודש ניסן, עוד מעט, שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, גם משה פונה גם למשה, פונה גם לאהרון, שניכם אומרים את הפרשה הזאת. מה מיוחד בציווי שאומרים לשניים ביחד? אז בלשון הקודש, כל מילה שיש לה משמעות, דורשים אותה, והרבי עצמך צדק מוצא לנכון לדרוש את המילה ויצווה מלשון צוותא וחיבור. כאשר יש שיתוף פעולה של שניים, אז יש לנו באמת הצלחה מרובה, ואני חייב לציין את משה ואהרון בתור אחים, שקשה למצוא אחים בכלל שמסתדרים כל כך יפה, בעיקר כאשר האח הקטן תפס את העמדה הבכירה. אמרתי, משה הוא בחינת חוכמה ואהרון הוא בחינת בינה, חוכמה גבוהה מן הבינה, ואף על פי כן הם היו ידידים, ועד רבה אהרון אפילו שיתף פעולה עם כל הפעילות של משה. אלא שהתורה מדגישה שגם משה עם כל המעלה שבו, עם כל זה שהוא היה חוכמה, הוא היה זקוק לאהרון. מה החידוש? החידוש הוא מפני שהחוכמה בקטן היא כמו פילים, היא קולטת בתוכה את הכל. החוכמה זה כמו המוח שיש בראש, שבמוח נמצאים כל האיברים כולם. אז החידוש היה שאף על פי שמשה הוא בחינת חוכמה, באמת בתוך החוכמה בקטן יש גם כן בינה, ואהרון הכהן הוא בחינת בינה, אז לכאורה בשביל מה הוא צריך את אהרון? הוא מסתדר לבד? לא. הפיתוח המיוחד של אהרון הוביל את משה להיות צריך לו ולהתחשב בדעתו, ובעצם הם הובילו את הדברים בצורה משותפת, מבין שניהם יצא הכל, והקדוש ברוך הוא כיבד את זה. אני רוצה בזה להתעמק כמה מילים. יש לנו חיבור שבין חוכמה ובינה, עכשיו דיברנו אהרון ומשה, כדי להבין טוב את המהות של החיבור הזה, אנחנו צריכים להבין את הבחינות של חסד וגבורה. חסד וגבורה זה מידות, חוכמה ובינה זה מוחין. יש לחסד והגבורה הרבה פעמים שהם הולכים ביחד, ויש לנו הרבה פעמים שהחוכמה והבינה הולכות ביחד. מה ההבדל בין חוכמה ובינה? הרבה פעמים אנחנו מבינים דבר כאשר אנחנו מתבוננים בבחינה אחרת ומצליבים את ההבדלים מהבחינה האחרת אל הבחינה הקיימת. החסד והגבורה הם אש ומים. החסד הוא מים, והגבורה היא אש. החסד זה התפשטות, וכמו שהמים מתפשטים ומתרחבים, הולכים, נוזלים לכל מיני מקומות, ואילו הגבורה עניינה צמצום, קיבוץ, אש. כמו שהאש מצמתת כל דבר, מצמקת כל דבר, ששמים חמין על האש, אז קוראים לזה בהלכה, מצטמק ויפה לו, מצטמק, התפוח אדמה מצטמק ששמים אותו באש. האש מצמקת כל דבר. עכשיו השאלה שאני רוצה לשאול אתכם, החסד והגבורה, הם אומנם מתאחדים זה עם זה? הם מסוגלים אומנם ממש להתאחד? או שבסך הכל הם עומדים אחד ליד השני במקרה הכי טוב? אם עכשיו הזכרתי, לכן הקדמתי את העניין, אש ומים, אתם מוצאים בין האש והמים התאחדות? זה הפכים. בעצם, האש והמים, הסמל שלהם, זה הפכים. חסד וגבורה, שזה תנועה הפוכה. אם יש למשל אדם שהוא איש מאוד מאוד עצור ומאוד מאוד מופנם, מאוד מאוד מאוד, לא מדבר עם אף אחד, אז איך נקרא לו, חסד או גבורה? גבורה. ואם אנחנו נראה בן אדם כזה שפונה לכולם, מדבר עם כל אחד, קושר קשרים במהירות, איך נקרא לו? חסד. אז האנשים הללו, אם ייווצר מצב שאנחנו נצליח ליצור ביניהם, כמו שאומרים, קונטקט, אז אנחנו נגיד שזה בזכות האיש החסד. האיש החסד, הוא פונה לכל אחד, הוא מצליח גם, איך אומרים, לרדות משהו מתוך ליבו של האיש המופנם. אבל אם תבוא לאיש החסד ותגיד לו, תגיד, אתה היית רוצה אחד כזה לידך? אני אגיד לך למה, אני מסוגל להסתדר עם כולם, מסתדר גם איתו, אבל זה מה שאני הייתי כאילו בוחר לעצמי, אני רוצה חיים, אני רוצה קשרים. ברעיון יש פה איזשהו, יש פה שני ניגונים, יש פה ניגודים, יש פה כל הזמן מלחמת אינטרסים. אז מתוך המלחמה, כל אחד אומר לאינטרסים שלו, תראו, אני בא מבית הדין, אז יש בבית הדין מושג שנקרא זבלה, זה לא זבל, זבלה זה ראשי תיבות, זה בורר לא אחד. כשאתה רוצה לעשות דין ולא לא לא מסתדר לך הדיינים הקבועים שיש בנושא, אז מה עושים? אז אני מוצא חן בעיני הדיין הזה, יש אנשים שמסמפטים אותי, בוחרים דווקא אותי, יש אנשים שמסמפטים דווקא אותו, הוא מכיר אותו וזה, אז הוא בוחר דווקא אותו. אבל כדי שהמשפט יהיה אמת, הרי כל אחד יש לו פה בחר מישהו אינטרסנט, כדי שהמשפט יהיה אמת, שניים האלה שנבחרו צריכים לבחור שלישי שמוסכם על שניהם, וזה שלושה, זה ברר לו אחד, זה ברר לו אחד, ושניהם בוחרים אחד, והם יושבים וזה מלחמת עולם, כי כל אחד מנסה להעביר את האינטרס של זה שבחר אותו, אבל מתוך שלושתם, בצורה מסוימת, אנחנו מגיעים לעמק השווה הרבה יותר מאשר שיושבים ככה כמו פסלים, כל אחד שאין לו אינטרס בעניין, זה הרבה הרבה פעמים פותר הרבה בעיות. אז אני רוצה להגיד שאתם צודקים שהאש והמים, כשהם מתווכחים, הם יכולים להגיע לכל מיני אפקטים טובים. אבל ברמה העקרונית, אתם צריכים לראות את בית הדין בשעה שיש כזה זבלה, יש צעקות. למה? משום שזה לא, כל אחד נוגע לו להעביר את הקו שלו. אז באיזשהו מקום אתה רואה על פניו שיש פה ניגוד. אז אני רוצה להדגיש את נקודת הניגוד שבין החסד ובין הגבורה. לעומת זאת, בין החוכמה ובין הבינה, יש מחנה משותף שגורם להם להתאחד, להתחבר זה עם זה, אבל המחנה המשותף שגורם להם להתחבר ולהתאחד, הוא לא מנגד אחד לשני. אני אסביר מה אני מתכוון. מה? כן, יש משהו במה שאת אומרת. החוכמה והבינה, החוכמה היא נקודה, כמו ברק המבריק, ואתם שמעתם את זה כבר מיליון פעם. ואילו הבינה זה הרחבה של הדבר והפיתוח שלו. עכשיו, החוכמה בעצם היא לא סובלת פיתוח, אבל היא לא נגדו. היא לא סובלת פיתוח משום שאדם קצרן, אדם שאומר רק נקודות, הוא שומע שיעור ארוך ואומר, טוב יאללה מספיק, אתה מעייף אותי, אתה כבר מעייף אותי, יאללה, בקיצור. ואדם שצריך הרחבה ואתה אומר לו תשובה ממש קצרה ככה בשני מילים, אז הוא אומר לך, לא ענית פה כלום, לא התייחסת ברצינות לעניין. כל אחד שופט את הדברים בעיניים שלו. אבל באמת, החוכמה והבינה, מה הם עושים? החוכמה לא מחזיקה מעמד בלי שהבינה תרחיב אותה, היא פשוט טובת בתיום הנשייה. יש לך רעיון, נפל לך הבזק, אם לא תתפוס אותו ותנסה לקשר אותו למשהו ולרשום אותו וזה, הוא לא יישאר לך. הוא בורח לך. הרבה מאוד 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 פעמים אתה מבחין בזה שדברים שחשבת ותכננת פתאום נעלמו לך מהראש, כי הם היו רק בבחינת חוכמה. אבל אז החוכמה צריכה את הבינה כדי לאחוז את עצמה. זה חומר הבערה שלה, זה העצים שלה, זה הדלק שלה, זה הנפט. אבל מצד שני, הבינה, יש לה מתפשטות כזאת לכאן ולכאן, היא חסרת חוליות, היא הולכת לכאן והולכת לכאן. היא צריכה איזשהו מסגרת. החוכמה מייצרת לה את המסגרת. בקבלה זה נקרא נקודה באיכלה. הבינה זה נקראת איכל, כמו הורמון. אבל כדי שאתה לא תטבע בכל ים החדרים שישנו בארמון, בוא נחזור לנקודה, איך אומרים תמיד? בוא נחזור לנקודה. איך אומרים? גלשנו. הבינה עניינה לגלוש, והחוכמה עניינה להחזיר כל הזמן את הבינה לנקודה. בואו נתמקד. ההתמקדות זה הנקודה. נקודה בהיכל, ככה זה נקרא בקבלה. אז הם צריכים אחד את השני. החוכמה לשם המימוס שלה, והבינה לשם הקיום הבריא שלה, ללא שלא יהיה חסר מסגרת לחלוטין. הם צריכים אחד את השני, אבל הם לא סותרים אחד את השני. וזה ההבדל בין החוכמה, הבינה, מה שנקרא אבא ואמא, בלשון של הקבלה זה נקרא ייחוד אבא, בראשי תיבות, ייחוד אבא ואמא, לבין ייחוד זון, שזה ייחוד חסד וגבורה. ייחוד חסד וגבורה הוא ייחוד של הפכים, ולכן בדרך כלל הם מצליחים, כמו שאומרים, לחיות בסגנון של שנינו ביחד וכל אחד לחוד, כי בכל זאת האש והמים הם הפכים. עוד מעט נראה איך מאחדים ביניהם, אבל קודם כל בשלב הראשון, הם שני הפכים והם לא מתאחדים, מתעצמים ביחד בצורה מלאה, ואילו החוכמה והבינה אמורים להתאחד יותר, והתוצאה שתצא מבין שניהם, כאשר יש לי גם את החוכמה, והחוכמה מתאחדת עם הבינה, אז זה משהו ממש עוצמתי. ועל זה מדבר שלמה בפירוש הפשוט של הפסוק, טובים השניים מן האחד, החוכמה לבד היא טובה, החוכמה לבד היא גם כן טובה, הבינה לבד. אני לא שולל אף אחד, יש אדם קצרן, יש אדם מרחיב, שניהם טובים. אבל כאשר הם מתאחדים ביחד ושניהם כותבים מאמר בצורה משותפת, עורכים איזה ערך באנציקלופדיה בצורה משותפת, אז הקצרן משתדל כל הזמן לדייק בניסוחים שלו, והמתפשט משתדל כל הזמן להרחיב לעוד נקודה ולעוד נקודה ושיהיה יותר מובן, ומה שיוצא זה יוצא ממש משהו משווק בצורה בריאה, טובה ומובנת לאחרים. אז החוכמה והבינה הם הזוג, מה שנקרא האידיאלי, כמו שאנחנו קוראים עכשיו, החוכמה והבינה, הם צריכים אחד את השני, הם יכולים אחד בלי השני גם כן, הם לא, כמו שאומרים, הם לא מתים אחד על השני. הם יכולים גם בלעדי השני, אבל כאשר הם מתחברים זה עם זה, אז יש תוצאות טובות. לעומת זאת, החסד והגבורה לא יכולים אחד עם השני, כאשר הם מתאחדים אחד עם השני, אז לעת עתה אנחנו אוחזים בסדר, שההתאחדות שלהם היא התאחדות מאוד מאוד מסוימת. היא התאחדות שאנחנו מסוגלים לה, אתה יודע מה? אני מסוגל לסבול אותך, אני עומד לידך, אני מסוגל להכיל אותך ברמה זו או אחרת, אבל לא יותר מזה. אני לא ממש ממש מתאחד איתך בצורה נחרצת. כן, החוכמה מרגישה שהיא לא משווקת נכון אם הבינה לא תעזור לה, ואילו הבינה מרגישה שהיא צריכה כל הזמן את האיפוס של החוכמה, לא, לא, בוא נחזור לנקודה, בוא נחזור לנקודה, בוא לא נתפשט יותר מדי. אני נותן לכם את הדוגמה של ערכים אנציקלופדיים, לא יודע אם קראתם, אבל יש בין האורחים תמיד את המחלוקת עד כמה אתה מתרחב הלאה, עד כמה אתה מרחיב, ותמיד צריך להיות שניים שהם, שזה מושך לכאן, זה מושך לכאן, ואז הם מגיעים לאיזשהו איזון בריא, אחרת יהיה מדי קצר או אחרת יהיה מדי מורחב. עכשיו אני רוצה לדבר על החסד והגבורה. החסד והגבורה, אם הצלחת לאחד ביניהם, אז כל אחד, כמו שאומרים, בפני עצמו. אבל מצד שני, כל אחד בפני עצמו הוא באמת לגמרי לא מתוקן. בחסד והגבורה, אנחנו נמצאים כל הזמן במין תנועה. אם למשל, אנחנו נהיה בחסד, חסד, 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 אנחנו מחריבים את עצמנו. אם אנחנו רק בתנועה של גבורה, אנחנו גם כן מחריבים את עצמנו. יש פה משהו שהוא ממש מצחיק. החסד והגבורה חייבים אחד את השני, ממש חייבים. ואף על פי שהם חייבים, הם לא יכולים להתאחד לגמרי ב-100%. זה מין משהו הפוך כזה. החוכמה והבינה לא חייבות אחד את השנייה, אבל הן מסוגלות להתאחד אחד עם השני. קודם כל במושג המופשט, האדם שהוא רק חסדן הוא הרס את עצמו. האדם שהוא רק גבורתי הוא הרס את עצמו, לא רק את העולם. האדם שהוא רק חוכמה, אז אולי הוא לא הכי מוצלח, אבל הוא יכול לתפקד. אדם שהוא רק בינה, הוא גם כן אולי לא הכי מוצלח, אבל הוא יכול לתפקד. החוכמה והבינה משתדלים לבוא אחד לשני, לא משתדלים מי יודע מה, הם יכולים, ומסתדרים יפה. החסד והגבורה הפכים לחלוטין, ממש. ומצד שני, הם הכי אלה שצריכים אחד את השני, לצורך הקיום, לצורך הקיומי שלהם. בקבלה זה נקרא ככה, יש עצם ויש גילויים. כשחוכמה ובינה נפגשו ביחד. אתם יודעים מה יוצא מזה? משהו מהמם. זה נקרא גילויים. ממש יפה. כשהחסד והגבורה נפגשו ביחד, אז החסד מתן את הגבורה קצת, והגבורה מתנה קצת את החסד, אבל הם לא התאחדו ביחד. שימו לב, גם במכת ברד, שבתוך כל פתית ברד היה אש, הם לא התאחדו ביחד. היה אש, לידו היה מים. הם עמדו אחד ליד השני, והצליחו לעמוד ליד, זה ליד זה, ולא להרוס אחד את השני. אבל רק לעמוד. האש לא, לא הפך להיות מגובל ביחד עם המים. כתוב שכשירד ברד, בתוכו היה אש. נפל ברד, אז הוא נפל על עצים, הוא הציט את העצים, הוא הציט, בגלל שהוא נפתח, והאש שמתוכו נפלה על העץ. עכשיו, זה שיש אש בתוך מים, זה לא נורמלי. אבל אחרי הכל, אתה לא יכול להגיד שנעשה פה איזשהו בוץ של אש ומים ביחד. האש לחוד, המים לחוד. עומדים אחד ליד השני לשרת את רצון הבורא, אבל הם לא ממש ממש התאחדו. את הנקודה הזאת אני רוצה שתהיה ברורה, זה לא בצורה מושלמת. מה זה, מה זה, מה אני רוצה ללמוד מזה? אני רוצה ללמוד, יש עצם ויש גילויים, זו נקודה מאוד מאוד חשובה לנו בהבנת העולם הזה בכלל. הרבה 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 דברים, ככל שהם יותר יפים, הם פחות עצמיים. ככל שהדבר הוא פחות יפה, לפעמים הוא יותר נצרך, הוא יותר מהותי, הוא יותר ערכי, הוא יותר אוויר לנשימה. מידות, תיקון המידות של בני האדם, שאני לא אפגע בך, שאני לא אקלל, שאני אתנהג בנימוס, זה לכאורה כורח המציאות. לולא ההנהגה הזו, איש את רעהו חיים בלעו. ואז אני בא אליך ואומר לך, אז מה נשמע עם חיוך כזה מקצועי? ומה שלומך? אז איך היה? טוב, בסדר. ובאמת זה לא מעניין אותי בכלל. כן? אבל מה הנימוס מחייב? שאני לא אתנהג אליך כמו איזה, אתה יודע מה, אם אני אתנהג אליך כמו דוגרי, כמו שאני חושב, אתה כמו קיר בשבילי, כאילו, כמו שאנשים ככה מדברים, אתה כמו קיר בשבילי, לא ראיתי אותך בכלל, לא התייחסתי אליך בכלל. איש את רעהו חיים בלעו. אחד לאדם, פעם אומרים, אדם לאדם זאב, היום אני אומר, אדם לאדם קיר. לא רואה אחד את השני בכלל, לא, אני רואה. פעם היו אומרים, אדם לאדם זאב, היום אדם לאדם קיר. הוא פסל, הוא בכלל לא רואה אותו. אוויר, אתה לא קיים בכלל, אני לא סופר אותך. לפחות הזאב אכפת לו ממנו, והוא מסתכל עליו, מנסה להילחם איתו, אז לפחות יש איזו קומוניקציה בינינו. אבל יש מצב היום ש... אוויר, אתה כלום. עין ואפס. התיקון של המידות לצורך חברה הוא כמו אוויר לנשימה. כדי שלא נבלע אחד את השני, כדי שנוכל לחיות ביחד, זה אוויר לנשימה. מצד שני, כמה אנחנו מסוגלים להגיע להתאחדות? מה? אז כל בן אדם שאני פוגש, אני ממש נותן לו את כל הנשמה שלי וזה וזה. לא. מה מבקשים ממך? נהג מנומס, תכבד, תאריך, אל תקלל, אל תבזה, לפחות כדי לשמור, אני מתכוון ברמה המינימלית, לפחות כדי לשמור על אווירה נורמלית ברחוב, בלי שאחד יזרוק אחד לשני אבנים. מינימלי, כן. אז לכאורה יעמוד איש אמיתי מהצד ויגיד, אלה, 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 תראה, הוא עשה לו שלום? הוא בכלל לא אכפת לו ממנו, הוא סתם עשה בשביל הנימוס. הוא שאל אותו, הוא אומר לו בוקר טוב, זה סתם בשביל זה הכסף שהוא מקבל. הוא ימצא לך המון המון הסברים. אז נמצא שהחסד והגבורה, שזה הבריות, המידות שלהם, לא מתאחדות התאחדות מלאה זו עם זו. אבל מצד שני, כמה זה חשוב. אפילו המינימליות הזאת, כמה היא חשובה. בלעדי זה, איך בכלל אפשר ללכת ברחוב אחד בלי להחטיף מכות אחד לשני? זה מאוד מאוד חשוב. להתאחד ביחד מבחינה רעיונית של חוכמה ובינה, אז זה בדיוק הנקודה. אני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד פשוט. אני רוצה להגיד שלפעמים הדבר הפחות יפה הוא יותר נצרך. אני הצלחתי לגרום לאיזו התאחדות של שני אנשים פילוסופים. הצלחנו להתאחד שני אנשים פילוסופים וכתבנו ערך אנציקלופדי ביחד. האמיתי הוא חוכמה, אני בינה. ואנחנו עשינו איזשהו דבר ביחד. ומה היה קורה אם אנחנו לא היינו מתאחדים ביחד? אז לא היה יוצא הערך הזה. והעולם היה מת? לא. העולם היה נשאר קיים גם בלי זה. אבל בלי שלאנשים יהיה את המינימליות של, איך אומרים, של היחס, אז אנחנו, איך אומרים, יכולים ללכת מכות ברחובות, וזהו. אז באמת הקשר הזה של הבינה, של החסד והגבורה, הוא קשר שלכאורה הוא בגלוי, הוא לא נראה משהו. זה סתם, הכל חיוכים, הכל כזה משחק, זה הכל משחק. אבל המשחק הזה מבחינת הצורך שלו הוא נקרא עצם. זה דבר עצמי שאי אפשר לחברה מתוקנת בלעדיו. ואילו בלי הערך האנציקלופדיה הזה שאני כתבתי, זה חשוב, זה טוב, זה פולקלור, זה תרבות, זה חשוב, אבל אני יכול לחיות בלעדי זה. זה ברעיון ההבדל שבין החוכמה והבינה, החיבור ביניהם, חסד וגבורה, והחיבור ביניהם. זה דבר, שניהם זה שני אנשים, שני בחינות שהם הפכים, אבל יש, תראו, אם אתם תתבוננו, אני חושב 30 שניות ביניכם ובין עצמכם, אתם תגלו הרבה הרבה דברים שהם מהותיים. למשל, החסידות משתמשת עם ההמחשה שאני מדבר, אתה מתאמץ, 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 בכוחות עצמך, להגיע לאיזשהו הישג. אבל הכישרונות שלך ממוצעים, נניח. אתה מגיע, 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 הגעת להישג X. אתה יכלת לקבל את כל ה... את כל ה... מה שנקרא, את כל הסוד שאליו אתה הגעת בכוחות עצמך, קבל אותו בחצי דקה ממישהו שכבר עשה את זה ועמל על זה וזה. אז בהמחשה החסידות קוראת למה שאתה עמלת בכוחות עצמך, היא קוראת עצם. האור שיש שם, תקשיבו טוב, האור הוא קטן מאוד. אור קטן. אבל מבחינת ההשקעה שאני השקעתי, העמל שאני הכנסתי, ושהעמל הזה הגעתי אליו בכוחות עצמי, זה שווה לי יותר מהכל. זה עוצמתי. עצם זה מלשון עוצמה. אין שם הרבה אור. אבל יש שם משהו עצמי ייחודי. אתם לוקחים דף. נותנים לי ילד קטן בין שנתיים וחצי לקשקש. הוא מקשקש כאן ומקשקש שם ומקשקש פה ומקשקש שם. אנחנו לוקחים את זה ושמים את זה על המקרר עם ה... זה, הנה ציור שעשית. איזה יופי, איזה עושר, איזה עונג. אני מוציא לכם מהמדפסת בשנייה אחת. ציור, משהו משהו. צילום נהדר. למה אתם לא מוציאים את זה מהמדפסת ושמים על המקרר? התשובה היא, כי זה עצם. מה שעשה הילד זה עצם. בכמה אפשר למכור את זה? מה, מה, מה זה? זה איזשהו משהו, שזה אומנות, משהו? לא. אבל זה עצם. זה הוא עצמו עשה. זה הילד בעצמו עשה. אין בזה הרבה הור, אבל זה עצמי. התמונה הזאת שיצאה מהמדפסת בלחיצת מקש, היא יכולה להיות ממש עמוקה ויפה ועצומה. יש הרבה אור שם. אבל אין שם עצם. מי צריך את זה? יכלתי לחיות בלי זה. תן לי את התמונה הזאת שהנכד שלי עשה. תן לי את התמונה הזאת שהבן שלי עשה. זה בשבילי עושר. אני מסתכל על זה ואני מתמלא חיים, אני מתמלא שמחה. זה נותן לי משהו. כי זה עצם. המדפסת גילוי. התמונה שעשה הילד זה עצם. אני רוצה לומר שמידות בכלל, חסד גבורה זה מידות. מידות זה עצם. יכול להיות שיש שם מעט מאוד אור, אבל זה עצם. אם בן אדם שהוא בעל מידות נאצלות, גם אם יש לו שכל קטן מאוד, תאמינו לי. אני אומר את זה לכל איש מצד אחד ולכל אישה מצד אחד. אם הייתי מביא לכם אדם שהכישרונות שלו, הוא לא יודע קרוא וכתוב, אבל הוא נשמה טובה בסדר גודל, הוא גאון במידות. מבין את הרחשי הלב, מתנהג בסימפתיה וזה, הוא לא יודע קרוא וכתוב. אבל הוא מבין, הוא יודע מה להגיד במקום הנכון, והוא רגיש, והוא זה. תאמינו לי שגם הגאון הכי גדול בעולם היה מסתדר איתו. היה מסתדר איתו, באמת. לעומת זאת, אם אני לוקח בן אדם עם מידות אפס, ואני מכניס לו את ה, מה שנקרא את המוחין של ה, אני יודע, של המחשב של הפנטגון, מכניס לו פנימה. אז מה? אפשר לחיות איתו? לא בטוח. לא בטוח. מה זה אומר לי? אני רוצה להסיק רק מסקנה פשוטה. זה אומר שעם עצם אפשר לחיות. עם גילויים, שמה, זה מפחיד, זה עצום. אבל מי אמר שאני יכול לחיות עם זה? לא עושים עם זה חיים. אפשר לפתח עם זה חיים. אבל החיים הרגילים, הסטנדרטים, היומיומיים, לאו דווקא נמצאים שם. זה דבר שהוא נקודה חשובה, סתם כמסקנה. אני מבין שהמסקנה היא מופשטת, אבל כל אחד או אחת שיחשבו על זה, יראו שיש בזה המון המון עוצמות. המון המון עומק יש בזה. עכשיו אני הולך שלב. טובים השניים מן האחד עד עכשיו, מי הם היו השניים שהם טובים? טובים. מה זה טוב? בלשון של ההלכה, בשולחן ערוך, כתוב, וחייב אדם. ויש לפעמים שכותב, טוב שיעשה כך וכך. מה ההבדל כשאני אומר לך, חייב אדם לעשות, או כשאני אומר לך, טוב שתעשה כך וכך. מה ההבדל? טוב זה המלצה. טוב זה כדאי. טוב זה עצה. וחייב זו חובה. אז אני רוצה לומר לכם, מידות זה חובה. מוכין זה המלצה. זה בונוס, זה טוב. אבל היסוד זה מידות. יש לך את זה? אתה בן אדם. אין לך את זה? אתה חיה עם אנטנות. זה לא מהות, זה לא העצם. עצם וגילויים, תחרטו לכם בראש. עצם וגילויים, העצם הוא העיקר. הגילויים זה טוב. ולכן שלמה המלך, לפי המשמעות שאנחנו מדברים עכשיו, טובים השניים מן האחד, ומה הוא מסיים? יש להם שכר טוב בעמלם. טוב, טובים השניים, נחמד, למה לא? זה טוב, למה לא? עכשיו אנחנו רוצים להגיע ללא טוב היות האדם לבדו, שזה גם כן נאמר רק כהמלצה של טוב, וזה כבר חיבור שלא בין חוכמה ובינה, אלא חיבור שבין איש ואישה, לא טוב היות האדם לבדו, שוב ביטוי של טוב, טוב כהמלצה בלבד, ופה אנחנו מגיעים לדבר שהוא עמוק, 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 לפנים מעמוק. הנקודה היא, יש בקבלה שכתוב שהאדם לא יכול לשנות את עצמו באמת. האדם לא יכול לשנות את עצמו, אילו היה לי פה ככה בהבזק, הייתי שולף את הספר העמוק הזה שבו זה כתוב, ספר המאמרים, תף רש עין בית, חלק א', עמוד תף קוף תת. אז זה במהדורה החדשה, כן? אז זה מופיע ככה. זה, תוכלי למצוא את הספר באוצר ספרי לובביץ' באינטרנט, וגם באיברו בוקס. תוכלי למצוא את זה שם, אתר בפני עצמו. אז מה הנקודה היסודית? אנחנו למדנו אצל אברהם אבינו, אברהם היה איש חסד. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תשחוט את הבן שלך. לא ניכנס לסיפור של השחיטה, אבל שחיטה זה גבורה. להרוג זה גבורה. ואברהם אבינו מצליח לשלב בין שניהם. כמה זמן הוא עשה את השילוב הזה? רק באותו ניסיון. אחרי שהוא גמר את אותו הניסיון, הוא חזר חזרה להיות איש חסן. אומרת תורת החסידות, האדם יכול לשנות, להפוך את עצמו, מה שנקרא לשבור הגה, אבל רק לזמן קצר. אפילו אברהם יכל לשנות מה שנקרא 180 מעלות, מאיש חסד, 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 לאיש גבורה, 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 אבל לזמן העקדה, אלוקים רצה לראות שאתה מסוגל בכלל לשבור את ההגה כשצריך, אבל אתה לא, זה לא נשאר הטבע שלך. בלשון של המאמרים זה נקרא, יש לשנות את טבע מידותיו, ויש לשנות את מידותיו הטבעיים. לשנות, זה לא מילים, מה שנקרא, זה לא משחק מילים. יש לשנות את טבע מידותיו, ויש לשנות את מידותיו הטבעיים. אז קודם כל, לך שלב ראשון, מה זה נקרא לשנות את מידותיו הטבעיים? אני בן אדם, לשנות את מידותיו הטבעיים, או בעברית תקנית, לא של מאמרים, מידותיו הטבעיות. בסדר? אז לשנות את מידותיו הטבעיות, מה הפירוש? יש לי תכונה. תכונה של, לצורך העניין, אני אוהב להטל באנשים. איתול, זה צחוק. סוג מסוים של צחוק. עכשיו, אם אתה תשתמש באיתול, ככה ביום-יום, אתה עלול לצער את האנשים, אתה עלול להיות רמאי, מה שנקרא, שקרים לבנים להכניס. זה לא יפה. זה נקרא, איתול שלילי. אז מבקשת ממך התורה, תהפוך את העיתול, תשתמש בו רק במצבים המתאימים, אתה צריך ככה לבדח אנשים שנמצאים קצת בעצבות, להוציא אותם מהמרה השחורה שלהם, אז אתה אומר להם כל מיני מילים כאלה, כל מיני סגנונות, איך הרשלה, אוסטרופולר, היה משנה את המצב רוח של רבי ברוך ממז'יבוז', יום אחד הוא נכנס אצלו לחדר והולך עם נר, ומסתובב, מסתובב, 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 מסתובב. מה קרה? מה אתה מחפש פה? שמעתי שנפלו פני הרבי. החלטתי לחפש אותם. זה סיפור שהיה, כן? אז איך אומרים, טיפוס שקצת, איך אומרים, קצת משנה את האווירה. היה לו פעם אפילו שהוא גמר את החיים שלו על איתול. הוא סיים את החיים שלו בגלל איתול. זה הארשלה שמספרים עליו בבזוקה, זה הארשלה שהיה צדיק יסוד עולם. הפילו אותו בקליפות בכל מיני בדיחות מאוד מאוד הזויות. הוא היה יהודי חסיד פנימי. תלמידו של רבי ברוך ממז'יבוז', רבי ברוך היה איש טיפוס מאוד מאוד בעל מרה שחורה, צדיק, אבל בעל מרה שחורה עצוב, מכונס בעצמו, איש של גבורות. כשהוא נפטר מצאו על, 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 על השולחן שלו ספר הזוהר עם סימן על המילים, יש, אני מתרגם כבר לעברית, יש רוגז ויש רוגז, ויש רוגז שנקרא ברוך. כן? הוא היה איש שגבו היה נכד של הבעל שם טוב, היה איש של גבורות. הוא הנהיג עדה מאוד מאוד מצומצמת. הוא הצליח בחיים האישיים שלו לחלוק כמעט על כל הצדיקים שבדורו, כולל בעל התניה, כולל רב נחמן מברסלב, שהיה בן אחותו, נכד אחותו. והוא היה איש קצת, ואיש גבורתי זה נקרא, אבל צדיק. עכשיו מה שקרה, שהרשלה הגיע אליו פעם, ואמר לו, רבי, פגשתי את השטן לא עליכם, וראיתי שהוא עצוב מאוד. אז הוא שאל, אז הרבה הוא שאל אותו, למה? הוא הבין שהוא רוצה ככה, הוא אמר, למה? הוא אמר לי, תראה, איפה אני צריך להסתובב כל היום? בהשפטות. איפה הרשעים נמצאים? בכל מיני מקומות שעושים מעשי נבלות וזה. אני צריך להיכנס שם, לא נעים לי, יש ריח שם, זה לא טוב, זה לא זה. אז הזר של העניד לו בראשו, אחרי שבועיים פגש. לא, הזר שלו מספר לרב, העמדתי ליצר הרע בראשי והמשכתי הלאה. אחרי שבועיים אני פוגש אותו עוד הפעם, ואני רואה אותו מחייך. אני שואל אותו, למה אתה מחייך? הוא אומר, מצאתי חברה של צדיקים, ואני נמצא איתם. מה הוא רמז לו? מצאתי חברה של צדיקים עצובים, ואני מצליח לשרות בהם. רבי ברוך מיד הבין את הרמז, מיד. הוא העלה חיוך, אמר לו, תביא משקה, נשתה קצת לחיים, אמרת בדיחה טובה, אבל באותו שנה הרשלה גמר את החיים שלו. ככה מספרים חסידים, כן. בגלל העיתול, לפעמים העיתול שלו במקום הוא גם כן, זה צדיק, זה לא, איך אומרים, זה לא הבן שלך. דרך ארץ. זה לא נכון איך להשפיל אותו בצורה כזאת. זה לא היה נכון. הוא היה צדיק גמור של טניה, רבי ברוך ממז'יבוז', הוא היה בעל דרגה. אלא שהייתה תנועת נפש. אתה ראית שהזוהר גם אומר, יש כזה בן אדם, יש כזה בן אדם. אנחנו לא כל כך מסבינים בהשגות. אז נתייחס רגע לנקודה של העיתול שהבאתי. אתה משחק עם העיתול, אתה יכול לשחק איתו לחיוב, אתה יכול לשחק איתו לשלילה. מה זה נקרא לשנות את מידותיו הטבעיות? שאתה העברת את כל טבע העיתול שיש בך לכיוונים חיוביים. אבל אתה נשארת את אותו אחד, נשארת איש מעטל. רק שאתה מעטל בכיוון החיובי. זה נקרא לשנות מידותיו הטבעיות. וככה בכל מידה ומידה. יש אדם שיש לו טבע לשקר. שקרן מה שנקרא מקצועי. אבל לפעמים בשביל פיקוח נפש, בכל מיני מצבים עדינים, צריכים לשקר בשביל להציל חיים של בני אדם. והוא עושה את זה הכי טוב. והוא מוצלח בזה. אז זה נקרא שהוא משתמש במידה השלילית שלו לחיוב, בונה את העולם עם המידה השלילית שלו. זה נקרא לשנות את מידותיו הטבעיות. אבל יש לשנות את מידותיו, יש לשנות את טבע מידותיו. לשנות את טבע מידותיו זה מה שנקרא, אני טיפוס חייכן, אז אני נעשה רציני. אני טיפוס רציני, אני נעשה חייכן. אני איש של חסד, אני נעשה גבורה. אני איש של גבורה, אני נעשה חסד. שוב, אני לא נכנס לשאלה למה צריך ככה לעשות, אני רק מסביר את המושג. עכשיו, בנקודה הזו, דעו לכם שאי אפשר לעשות את זה הרבה זמן. זה, בכל זה הבאתי כדי להסביר, שלהיות בשבירת הגה מחסד לגבורה או מגבורה לחסד, להרבה זמן זה בלתי אפשרי. החסידות באה לתת את הכלים לאדם שלזמן מסוים יהיה מסוגל להפוך את טבע מידותיו, זאת אומרת, מגבורה לחסד, או מחסד לגבורה, משקרן לאיש אמת, מאיש אמת לשקרן.